השיעורים הקודמים שהיו בכללים, השתי שיעורים האחרונים היו, התעסקנו בהוכחות לפסק ההלכה מלשון הגמרא. בסדר? איך פוסקים באיקא דאמרי, לימא כתנאי, כל מיני דברים כאלה. שבוע שעבר רציתי להמשיך עם זה, זה האמת, רציתי לעשות השבוע לדבר על אלה ועל טיובתא דפלוני טיובתא, שזה בתוך, מתחת אותו מסגרת. אבל ראיתי שבוע שעבר שזה היה קצת קשוח, איקא
דאמרי.
איקא דאמרי וקצת לא הכי אטרקטיבי, אמרתי זאת בעדינות. אז אמרתי נעשה, נצא רגע לנושא אחר בכללים, נושא ככה מעניין, פיקנטי.
גם
חלק מכלל, כן.
מאוד שימושי.
מאוד שימושי, כן. וזה נושא מאוד מעניין, מאוד פיקנטי. ככה היה, נתעורר קצת, ושבוע הבא נחזור. נדבר על אלה ועל טיוב, אל תדאגו. אנחנו לא מבטרים על הדברים הקשים. רק עושים קצת מנוחות בין לבין. רווח תשימו בין עדר לעדר. אז יש לנו בחזל, יש הרבה פעמים אסמכתא, וכשאנחנו מדברים על אסמכתא, אנחנו צריכים לדעת שיש שני דברים שנקראים אסמכתא. יש אסמכתא שחושבים משפט. בסדר שאין גמירות דעת. אסמכתא כאן, היא אסמכתא לא כאן, כלומר שאדם רק סומך דעתו, האם זה נקרא או לא נקרא, זה נקרא גמירות דעת, לא, זה קניין, לא קניין. זה סוג אחד, על זה אנחנו לא מדברים. זה שאלה שהיא דינית, ממונית, לא על זה אנחנו מדברים. מה? חושבים משפט, כן, כשאנחנו מדברים, לא רק זה, איך אתה מדבר עם עזר, אבל כשאנחנו מדברים, אסמכתא, הפירוש הוא, כשיש לנו מצוות ברבנן, אנחנו אומרים שהסמיכו אותם על פסוקים, וקרא אסמכתא באלמה. מה הפירוש קרא אסמכתא באלמה? יש מחלוקת מאוד מעניינת בראשונים, כשיש מצווה דרבנן עם סמך של פסוק, מה הפירוש אסמכתא באלמה? אני כבר זורק משהו שאנחנו לא נגיע אליו, כנראה לא נספיק. יש תוספות במסכת עבודה זרה, הבאתי פה למטה את המקור, דף כף ב', שהש"ס יכול לקרוא לדינים כאלה שנסמכו שהם דרבנן ויש להם סמך מהמקרא, הש"ס יכול לקרוא להם דאורייתא. אז לפעמים אנחנו נראה דבר שהגמרא אומרת לו שהוא דאורייתא, באמת, רק דרבונון, ואסמכתא באלמא. ויקראו לו דאורייתא. אז צריך הרבה פעמים לשים לב להבחין על מה מדברים. בכל מקרה, אז...
יש מציאות של דין שהוא לא אסמכתא, כי תמיד אפשר לסמוך
דאורייתא. אתה שואל שאלה טובה. אומר ראובן, כל דין של חז"ל, כל דין דרבונון, אני יכול לדחוף איזה פסוק שקשור. לעשות איזה אסמכתא.
הוא עשה את זה כבר.
היא לא עושה את זה על כל הדינים ברבנן.
רמז באורייתא.
רמז זה עוד עניין, זה לא אסמכתא. רמז זה קצת שונה מאסמכתא. אבל אומר רובי, מה הבעיה? אני יכול לכל דבר למצוא. ולמה הוא אומר את זה? כי אנחנו התרגלנו במאות שנים האחרונות שמקמתים את הפסוקים. בסדר? לוקחים ועושים מה שרוצים. מה? לא באלפי.
עד מתי אתה
מעקר את זה? כן, בקיצור שעושים דרשות, כל מיני סוגים של דרשות שהם משונות. זה לא מה שכתוב פה, בסדר? עושים את זה גם לפסוקים, עושים את זה גם למאמרי חז"ל. הנה, היום סיפרתי, רב גיורא סיפר סיפור, חזרתי בסיפור, שפעם הגיע איזה חסיד סלונים לרבי מקרמישלן, ועמד מחוץ לדלת, והוא היה כזה סגפן, הרבי מקרמישלן היה סגפן גדול, והוא עמד מחוץ לדלת, והרבי ביקש שהוא ידבר, אמר, אבל אני יכול להגיד מוסר, אתה רוצה לשמוע מוסר? כן. הזכרתי מוסר, אני צריך לתת גם לעצמי מוסר עוד אחד, על ההמשך של הדיון של שבוע, זה היה שבוע שעבר, כן, שיש פה מילואים ניק יקר, איתמר, היום בבוקר סיפרתי לו על מה זה, אז הוא אמר לי, אז הוא הראה לי משהו בשוטינשטיין, שלא הכרתי את הרשב"א, שנדבר עליו בהמשך, אז זה, יצאתי ידי חובה, ומשיך. קיצור, אז הוא אומר לו מוסר, יש גמרא בתענית, דף כף ד', שכל העולם כולו ניזון בשביל חנין הבני, וחנין הבני די לו בקו חרובים ערב שבת לערב שבת. כלומר, זה תביעה נגד רבי חנינה, ולא לשבח את רבי חנינה. כל העולם ניזון בשביל חנין הבני. ולמה כל העולם ניזון כל כך מסכן, אין לו, לא מצליחים להתפרנס בקושי זה? כי הוא מסתפק בקו חרובים. תבקש יותר, כל העולם גם יקבל יותר בזכותך. אז אתה תבקש יותר, רב מאיר, תבקש יותר וכל העולם זה. הוא אמר לו, זה לא הפשט, אני הולך פה עם הפשט. קודם כל העולם ניזון של חנין הבני, והוא מסתפק כך חרובים. אם יש אחד כזה שהוא כזה צדיק שמסתפק כך חרובים, אז כל העולם ניזון בשבילו. זה אגב, בחסידות, אחת המחלוקות היסודיות, כן, בגישות בין ריז'ין, המלכוס, לבין איך העבודה של הצדיק, אבל בסדר. אז איך הגענו לזה? זהו, אז השאלה שלך נובעת משם. מנקודה הזאת, אז נקדים את המהר"ל בבאר הגולה, פרק שלישי. אני רק אקרא קטע קטן ממנו. ודבר זה יש להוכיח קצת מן הרבנים, שיקראו דרשה על מה שאומרים על המאמר מדברי חכמים, יהיה מכוון האומר לזה, או לא כיוון האומר אותו, רק רוצה דורש לחבר דברים חדשים, וכל אשר הוזר יותר, חביב ומקובל ומרוצה להם. מה שיותר לא פשט, יותר טוב. כן, כמה שפחות פשט. ותולים עצמם מדרשי חכמים שנראים רחוקים מאוד חלילה, כי כשלו ונפלו. כי אין עניין הדרשה כך, רק נקרא דרשה מפני שהוא דרישת וחקירת הכתוב, כאשר היה מקובל להם לדרוש התורה ביהוד ג' מידות, לא חיסרו ולא הוסיפו כלל, או למד בית מידות של אגדה, אבל להמציא אסמכתאות, יכול להיות שאפשר להגיד שזה הכוונה הפסוק, אבל לא זה, לא זה הפירוש. למה לא זה הפירוש? זה מאוד תלוי במה הפירוש אסמכתא, שזה הנקודה שלנו. אנחנו עכשיו נראה מחלוקת, באמת, מה שאתה אומר, אפשרי לשיטה הראשונה שנראה עכשיו, ששיטת הרמב״ם והכוזרי, לשיטה השנייה, מהר"ל ולפניו ריטב"א, נראה שזה ממש לא מתחיל אפילו. מה שרובן שאל שאלה כזאת, כל דין דרבנן אני יכול לסמוך אותו על פסוק, ואני יכול להפוך את הכל להסמכתה. בסדר? ואז השאלה היא, כדי לענות על השאלה של רובן, צריך לשאול, מה זה הסמכתה? אם הסמכתה זה רק איזשהו כלי לזיכרון, ואז כל דרך שתזכיר, עשה לך סימנים, הכל בסדר, אז בואו נעשה סימן כזו, סימן אחר, ונשתמש באיזשהו פסוק, שבדי זה לא הפשט בפסוק, אף אחד לא חולם שזה הפשט בפסוק, וזה לא קשור לפסוק הזה, אז רק מזכיר לי, כשאני קורא את הפסוק, אני נזכר בדין דרבנן, יישר כוח. זה אסמכתא, ואז הנה חינאי, מה שאתה אומר אפשרי מאוד. או, זה לא הפירוש באסמכתא, אסמכתא הפירוש הוא, שהפסוק הזה מכוון לדבר הזה. אז בואו ניכנס ונראה. הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, אז הגמרא אומרת שיעורים הלכה למשה מסיני, ואז הגמרא שואלת, כל הפסוק לשיעורים נאמר, ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ואז הגמרא מתחילה לדרוש כל שיעור, למה לומדים ממנו, והייתה התשובה על זה, שהם הלכה למשה מסיני, אין להם שום יסוד שילמדו ממנו באחת המידות, ואין להם רמז בכל התורה. אלא הסמיכום לפסוק זה כאין סימן, כדי שישמרום ויזכירום. ואין זה מעניין הפסוק, וזהו עניין אומרם קרא, אסמכת באלמה בכל מקום שנזכר. כלי לזיכרון נטו. לא יותר מזה. יש תורה שבעל פה היא בעל פה, ולא בכתב, כפשוטו, בעל פה לגמרי. תורה שבכתב היא בכתב, את התורה שבכתב לא ישכחו, כי היא כתובה. אני לוקח דינים דרבנן ומסמיך אותם על דינים, על פסוקים בתורה, כדי לזכור. בתורה קוראים כל שבוע, כולם לומדים בה, כולם מוגים בה, זוכרים, וזה מזכיר לי. זה סימן, זה הכל. למה לא דין דרבנן? הנה חינם, גם הלכה למשה מסיני. אז הלכה למשה מסיני זה יותר מדרבנן, זה שאלה כמה זה דאורייתא. מה הדין בספק הלכה למשה מסיני? נגיע לזה באחד השיעורי כללים גם לזה, גם מדבר על הלכה למשה מסיני, אולי אפילו יותר משיעור אחד, שם יש הרבה מה לדבר. מה? כן, יש חצי ספר. אבל זה לא, לשאלה של מה זה אסמכת, זה לא כל כך משנה. כלומר, גם בדינים דרבנן מצאנו שהם השמיכו אותם, אם אפילו הלכה למשה מסיני אתה אומר לי שזה רק כלי לזיכרון של הלכה למשה מסיני, גם בדרבנן ודאי שזה יהיה ככה. במורה הרמב״ם הולך עם זה עוד צעד קדימה, בסדר? ולא רק דינים דרבנן הם אסמכתא, אלא זה לא בדיוק אסמכתא, פה הרמב״ם מדבר קצת על משהו שונה, אבל אנחנו צריכים קודם להקדים עוד נקודה, העסק הזה עובד לא רק בהלכה, גם באגדה. וזה מה שנגיע בהמשך לרשב"א ולמהר"ל, שהסיפור הזה של אסמכתא עובד גם בענייני אגדה, לא רק בענייני הלכה. והמשמעות היא שלפעמים יש כל מיני אגדות שנשמעות רחוקות, מוזרות, כמו הרמב"ם ייתן דוגמה, ויתד תהיה לך על אזניך, שאם ישמע אדם דבר מגונה, אז זה היתד זה האצבע, והוא ידחוף אותה לתוך האוזן. זה פשוט הפסוק? ודאי שלא. בסדר, יתד זה יתד, לחפור בה כשצריך וכיסית את צעתך, ודאי שהפשט זה לא זה. אז מאיפה, איך הצמידו את הפסוק הזה לדרשה הזאת? בדרשות של אגדה? אז לרמב"ם יש כיוון אחד, שמקביל למה שהוא אמר עכשיו בהקדמה לפירוש המשנה. והכיוון הוא כזה, שזה כלי לזיכרון, במקרה הזה של אגדות, לא בדיוק זיכרון, אלא יותר הוא אומר, קורא לזה מליצת שיר. כשכותבים שיר, לא משתמשים במילים המדויקות. יש איזה מליצה, יש איזה רמז, זה משהו כזה, וזה, אתה כבר מבין מה התכוונו. בסדר? אז השתמשו בזה רק כמליצה, והמהר"ל, בבאר השלישי, על זה יצא, איך אפשר להגיד דבר כזה, וכל דבריהם, לא, אין שום דבר שם לחינם, ומה פתאום, וודאי ש... ומסביר את האגדה לשיטתו, איך זה מסתדר. אומר הרמב״ם, ארבע מינים שבאולב זכרו בו זל קצת סיבה על צד הדרשות, שדרכם ידוע למי שהבין דרכיהם. וזה שהם אצלם כדמות מליצת השיר, פרי עץ אדר, אדר באילנו משנה לשנה. וזה התורה התכוונה כשאמרה אדר, אדר זה מהודר, ברור שזה כן. ואז הגמרא מתחיל לדרוש אדר באלף, אדר בהי. מה בדיוק? אדר זה מים, הידרו, כן, שבכלל זה מילה יוונית. מליצת שיר. וזה שהם אצלם כדמות מליצת שיר, לא שהדבר הוא עניין הפסוק ההוא. ונחלקו בני אדם בדרשות לשני חלקים. החלק האחד ידמה שהם אמרום על צד ביאור עניין הפסוק ההוא. החלק השני מבזה אותם, ויחשבה לשחוק, אחר שהוא מבואר נגלה שאין זה עניין הפסוק. יש כאלה שמבינים שכשחזל אמרו, מה זה אדר, התכוונו כפשוטו, זה מה שהתורה התכוונה כשהיא כתבה אדר. יש כאלה אומרים, לא יכול להיות שזה מה שהתורה התכוונה כשהיא אמרה אדר. אז הוא מבזה את חכמים, איך אתם אומרים שטויות כאלה, כן, כי זה יכול שטויות כאלה. והחלק הראשון נלחם ונתגבר לעמד דרשות לפי מחשבתו ולשומרם, ויחשוב שהם עניין הפסוק, ושמשפט הדרשות כמשפט הדינים המקובלים, ולא הבינה אחת משתי הקטות שהם על צד מליצת השיר, אשר לא יספק עניינם על בעל שכל, והתפרסם הדרך ההוא בזמן ההוא, והיו עושים אותה הכל, כמו שיעשו המשוררים מזמורי השיר. ואז הוא נותן את הדוגמה שדיברנו עליך, יתה תהיה לך על הזניך, אל תקריא הזניך אלא אוזניך, מלמד שאם נשמע אדם דבר מגונה איתו נצבר בתוך אוזנו, ואני תמע, אם זה התנה אצל אלו השכלים, כן יחשוב בפירוש זה הפסוק. ושזאת היא כוונת זאת המצווה, ושהיתד הוא האצבע, והזניך הם האוזניים, איך אפשר לחשוב שזה פשט הפסוק? ודאי זה לא הכוונה. אני חושב שאחד ממי ששכלו שלם יחשוב זה. אבל, אם מליצת שיר נעה מאוד, הזיר בה על מידה טובה. והוא כי כמו שאסור לומר דבר מגונה, אסור לשומו, ושמח זה לפסוק על צד המשל השיר. המשל השיר. וכן כל מה שיאמר במדרשות, אל תקריא כך אלא כך, זהו עניינו, כבר יצאתי מן הכוונה, אלא שהיא תועלת, יצטרך עליה כל בעל שכל מאנשי התורה והרבנים.
יש נעמליה, מה
שנקרא? יותר, לא בדיוק יש נעמליה.
קרוב.
משל, משל.
התורה רצה להגיד משהו נקייה לעניין, וחזל הצמידו את ה...
לא, 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 לא. התורה רצתה להגיד שכשאתה יוצא למחנה, אז שיהיה לך יתד, זה עת חפירה, בתיק שאתה לוקח איתך ותחפור.
זה פשט הפסוק.
זה הפסוק. באו חזל ורצו להגיד, אמרה מוסרית. אתה שומע משהו רע, תחוף את האצבע לאוזן ואל תשמע. אמרו, על איזה פסוק אני יכול לקחת את זה? אה, יתד, אני יכול האצבע דומה ליתד. אז עניך מזכיר את המילה אוזניך. זה כמו משל, זה כמו שיר. יתד, תהיה לך על אוזניך. מה, מה? מה זאת אומרת, מה הדמיון לשיר? שגם בשיר, אמרנו, בשירה גם, משתמשים לפעמים במילים, כל תהילים עלי בזה, בסדר?
כמו שירים שלהם הם ביניים.
כן, שמשתמשים במילים שהם מליצה, שהם משל, שהם רמז.
בשביל שיהיה יפה, כן. גם להגיד את זה דור,
אבל זה יפה. כן, כן, כן.
רגע, אז בעצם, הקט השנייה, כאילו, היא הבינה ככה וביזתה את זה בעצם?
לא, אז הקט השנייה שהרמב"ם מדבר עליה, הם הבינו, הפסוק על מה מדבר לא על זה. אז איך חכמים הוציאו את זה מהפסוק הזה? הם בטח הם אומרים שטויות.
הם לא ראו את ההקשר, את הדמיון הלשוני.
הם לא יכולים לקבל את זה שחכמים ידברו בשירה. לא, לא יכול להיות. בסדר? אז הקטע הראשונה אומרת לא יכול להיות, ולכן זה הפשט בפסוק. והקטע השנייה אומרת, לא יכול להיות שהם ידברו שירה, אז הם אמרו שטויות. אז הם לא הבינו את הפסוק, כי אני מבין את הפסוק יותר. זה שתי הקטות. ראיתי שאתה נהנה. מה?
אני אעשה את אנשים, כאילו הקטע הראשונה הם עלי את
אני לא אמרתי שום דבר, אני רק אמרתי מה כתוב ברמב"ם, אל תכניס אותנו, אל תסבך אותנו. טוב, גם בכוזרי, גם בכוזרי כתוב, בסדר, בסדר, גם בכוזרי כתוב, מאוד מאוד דומה לרמב"ם, לגבי הסמכתה, הם שמים אותה כסימן לקבלתם, בסדר? זה רק זכר, הוא נותן דוגמאות. כמה רחוק, והוא מסיים אחרי הדוגמאות, כמה רחוק בין אלו העניינים ובין הפסוק הזה? אך אצל העם, קבלה משבע מצוות האלה, סומכים אותו הפסוק הזה בסימן שמקל עליהם לזוכרם. זה אך ורק סימן ועזר לזיכרון. ככה גם שיטת הכוזרי. אז יש לנו שני ראשונים, מה?
לפי שיטותיהם, כל אחד יכול למצוא תחוש מוזיקה לעשות עצמך.
לא צריך מוזיקה בהכרח. חוש דרשנות טוב. אם אתה יודע לדרוש יפה, יש לך חוש דרשנות טוב, אין בעיה. מה?
שירה ופיוט.
שירה ופיוט. או, זה לא חייב להיות אבל שירה ופיוט. זה לא חייב להיות בדרך של שיר. אני יכול להיות סתם, פה זה לא שיר. ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, סימן לשם יצאות נוח. ויצב, אלו הדינים. השם, ברכת השם. אלוהים, עבודה זרה. על האדם, שיחו דמים. לאמור, זו גילוי הריות. מכל עץ הגן, זה גזל. לאכול תאכל איבר מן החי. כמה רחוק אלו העניינים בפסוק הזה? זה אפילו לא שיר. זה לא שיר. אתה קורא את הפסוק. אני אמרתי לך שזה הדרשה על הפסוק הזה, אתה כבר תזכור את זה. זה סימן לזיכרון, כי את הפסוקים לומדים. מה זה את הפסוקים לומדים? מה הפירוש? יש תשובה מאוד מעניינת, מורנו ורבנו, ראש הישיבה, ספר מנחת אברהם, של אברום שפירה. מכירים את הספר? מי שמכיר, מכיר, מי שלא כדאי להכיר. יש לו תשובה בסימן למד, חלק א' סימן למד, מדבר על דיני מצוות הקל. בתוך הדיון על דיני מצוות הקל, הוא דן, האם לקריאת הקל צריך לקרוא מתוך ספר תורה כשר, או לא חייבים שהמלך לא חייב לקרוא את זה מתוך ספר כשר? מה? כן, האם ספר הפטרות, האם לא יודע, מודפס? קיצור, צריך ספר כשר, המלך צריך ספר כשר או לא? היום בטח הוא יקרא את זה ישימו מסכי ענק, ואז זה עולה ככה, פסוקים עולים והוא קורא וכולם רואים וכל העם רואים את הקולות. אז השאלה אם צריך או לא צריך? והוא אומר נפקמינה, מה נפקמינה אם צריך לקרוא מספר כשר, או שהעיקר זה לא ספר כשר אלא שיקרא בלשון הקודש, זה שני הצדדים בחקירה. נפקמינה, אם מותר למלך להוסיף פירושים תוך כדי שהוא קורא. אם צריך מספר תורה כשר, אז הקפדנו דווקא על המילים של הספר. אם לא צריך ספר תורה כשר, אלא הקפדנו על לשון הקודש, סימן שאנחנו מקפידים על העניין. בסדר? והוא מסביר שזה יש מחלוקת, יש תוספות וסוטה למדחת, כותב ערכו, למדנו ברכת כהנים, כותב ערכו את בני ישראל אמור להם, השאלה היא מותר לברך בכינוי, אז מביאים רבנו הלל, שמה זה כינוי? אלוהים וצבאות, זה כינוי לשם השם, והתוספות מים, איך אתה יכול לשבש ככה, ולחשוב דבר כזה שאלוהים וצבאות, אה? חכה, נגיע לסיפור, אל תדאג, לא מדלגים על סיפורים.
בספר
המצוות,
לא תעשה
קופצת ה. כן.
יש כאילו סוג של
הסמכת
שהוא
גם יוצא להלוך. חכה, נגיע. חכה להשלה. סבלנות. כן, חכה להשלה. אז הוא אומר, קטעת לי עכשיו את הקו מחשבה, אז היינו ברבנו הלל, קוטב ערכו זה כינוי, אפשר בכינוי, כינוי זה אלוהים צבאות, והתוספות מאים, איך אתה יכול בכלל לחשוב שזה יהיה אלוהים וצבאות, מה זה דומה בכלל? מסביר רב אברום, מה הקושייה שלהם? יש הבדל בין שם לכינויים שלו, כי הקדושה של השם יותר גדולה. אבל אין דין מיוחד שאתה משנה מלשון הכתוב. זה לא הנקודה. הנקודה היא לא שאתה משנה מלשון הכתוב, כי גם בשמות קדושים, אם המשמעות היא אחת, אפשר להחליף, אפילו בשמות קדושים, זה אותה משמעות, אפשר להחליף בין שם לשם. כל הוויכוח שלהם זה, של תוספות עם רבנו הלל, זה מה קורה כשזה שם, וזה כינוי, אומרים, שם זה לא לשון הקודש, זה צירוף של אותיות שיוצר איזושהי חלות של קדושה. קדושה כזאת מתאימה פה, קדושה הזאת מתאימה פה, קדושה הזאת מתאימה פה, אתה לא יכול לשחק עם זה ולשנות את זה, אבל עצם העניין של לשנות מלשון הקודש, לקחת את המשמעות, זה קיים.
למרות שנאמר שם כה.
כותב האחרון, לא, ואז שם, בגלל זה אמר, כו בשמי, אז הגמרא דורשת דווקא בשם המיוחד, ככה. והאמינה הייתה, זה מה שהגמרא דורשת, והאמינה הייתה אפשר, ואז היא למדה מהפסוק שאי אפשר. אבל זה דין מיוחד לברכת כהנים.
וגם בשך, דווקא בשם.
ובשם, נמצא שבדברים אחרים, הנה חינמי.
למרות שנאמר כה, יהיה מותר לשנות.
לא. שמה הגמרא דורשת שברכת כהנים ספציפית, בגלל שנאמר ככה ולא אחרת.
הבן. לא רק בשם.
כן, אבל מזה אתה לומד שבכל הדברים האחרים, שאין בהם קפידה לקרוא דווקא ככה, אי אפשר גם לשנות משמעות, והוא מביא תוספתא בסוטה, שבפרשת הקל, כתוב בתוספתא דורשים בדרשות הרבה, המלך תוך כדי שהיה קורא, היה דורש ומסביר את הפסוקים ומרחיב ומעריך בהם. וככה גם הוא מביא פרשת ביקורים, והוא מסיים עם סיפור שהוא שמע מהרב צבי יהודה, ששמע מאבא שלו, מהרב זצ"ל, ששמע מהגאון רב מוישה יואל בעל ראשי בסמים, שסיפר לו על זקנו החסיד הידוע, רבר טוריצר, שהיה תלמיד של רב חיים וולוז'ין, שכשהוא היה קורא קריאת שמה...
ממי היה קורא קריאת שמה?
זה כמו רמר. רבר טוריצר, תלמיד של רב חיים וולוז'ין. כשהיה קורא קריאת שמה, הוא היה תוך כדי הקריאת שמה משלב בקריאת דרשות של חז"ל לפסוק. בכל לבבך, בשני יצריך, כל נפשך, אפילו נוטלת נפשך, בכל מודך, בכל ממונך. וזה בסדר, אפשר... מה?
שפחיים.
כמו?
שפחיים.
שפחיים נמצאת גם שפחיים?
אבל זה עושה
ב... אנחנו מדברים בקריאת שמה שיוצאים ידי חובה.
מה זה?
בקריאת שמה שיוצאים בידי חובה.
הוא אומר, זה חיבור. הוא היה קורא איזה 5-6 שעות לפעמים.
ואפשר לקרוא ככה קריאת שמה וזה בסדר. עכשיו רק מה רציתי מזה? מה רציתי מזה להראות? שיש מציאויות כאלה, אמנם לא בקריאת התורה בבית הכנסת שצריך מתוך הספר ויש דין של ספר כשר וכו', ואז כל העסק הזה לא עובד. אבל היה מצויות של כינוסים גדולים שבהם אומרים פסוקים ודורשים אותם, בסדר? ואז יש זיכרון לדברים. אז זה מה שרוצים הרמב״ם והכוזרי. הפסוקים שגורים בפי כל, חוזרים עליהם, מדברים עליהם, דורשים אותם, הם יכולים להיות לנו כלי מצוין כדי לזכור את הדינים דרבנן. זה הרמב״ם והכוזרי.
הנה זה אולי עוד דומה, זה מקריאת מגילה.
גם מקריאת מגילה זה מפורש, כן, היה דורשה מגיעה. היה דורשה מגיעה, זה אתה מתכוון, כן?
כן, אני חושב שכתוב ש... עשיתי את זה בחיי הראייה שלו, עמד את זה, שמי שעשה את זה סבך עליהם, נחלת מגילה.
טוב, לריטב"א גישה אחרת לגמרי לסיפור הזה של הסמכתא, והיא מאוד מעניינת. כן, כן, אתה כל פעם קוטע לי את הקו, נו.
השאלה איך אתה בדיוק מפרש אותו, אבל אפשר להבין שהוא מסתפק בזה.
תסביר לי את הפסוק, כמה רחוק בין אלו העניינים בין הפסוק הזה.
תמשיך עוד.
אך אצל העם, קבלה משם המצוות האלה, כלומר הזוכרים יודעים שיש שם המצוות, סומכים אותו בפסוק הזה בסימן שמקל עליהם זכרם.
ושמה,
כן.
שמה, שני הבנים יחדיו, יש להם זכור של פסוקים. זאת אומרת,
יש גם...
שהם על ידי...
מסכים, יש, אני לא אומר שלא יכול להיות גם אחרים. לא, אני לא, שנייה, אז אני אחדד, אני לא אומר שלא יכול להיות דברים אחרים, שיש פסוקים שזה הפשט שלהם, בסדר? או שזה הדרש הכי קרוב שלהם, ואז זה דומה. אבל יש גם דבר אחר, זה הנקודה. הנקודה היא שיש הסמכתאות שהן רחוקות, ושהן רק כלי לזיכרון. שעוד רגע נראה בריטב"א שלא יכול להיות דבר כזה.
הוא מעלה אפשרות כזאת.
זה אפשרי? בסדר, זה מספיק לי, זה אפשרי? זה מספיק לעניין. הריטב"א אומר שכל מה שיש לו אסמכתא מן הפסוק, העיר הקדוש ברוך הוא שראוי לעשות כן, אלא שלא קבעו חובה ומסרו לחכמים, וזה דבר ברור ואמת. הקדוש ברוך הוא כתב את הפסוק בתורה בצורה הזאת, הוא התכוון להגיד לחכמים, תשימו לב, פה, יש דין שאפשר להוציא, כזה וכזה, אתם לא חייבים, תלוי בכם, אתם רוצים תוציאו, אתם לא רוצים אל תוציאו, אבל אני מתכוון, אני רוצה שפה יצא הדין הזה. בגלל זה כתבתי בצורה הזאת. מה? וזה יהיה דרבנן, תלוי בהם. ולא כדברי המפרשים מהסמכתאות שהוא כדרך סימן שנתנו חכמים ולא שכוונת התורה לכך. חס ושלום, השתקע הדבר ולא יאמר שזו דעת מינותו. אבל התורה העירה בכך, ומסרה חיוב הדבר לקובו לחכמים, אם ירצו. איזה חיוב זה? חיוב אם ירצו. בסדר? כמו שנאמר, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך, ולפיכך תמצא חכמים נותנים בכל מקום ראיה, או זכר, או אסמכת לדברי מן התורה, כלומר, שאינם מחדשים דבר מליבם, וכל תורה שבעל פה רמוזה בתורה שבכתב שהיא תמימה, וחס ושלום שהיא חסרה כלום. ומה שתלמיד ותיק עתיד חדש, כבר נאמר למשה בסיני, הפירוש הוא נאמר למשה בסיני בפסוק, בפסוקים של התורה, הכל כתוב, הכל. והכל רמוז. לא, הרמב״ם לא אומר את זה.
לא, בני אבא שלא יסכים עם זה עם התנה הזאת.
מה זאת אומרת? לא אומר
הפוך.
הרמב״ם לא אמר שכוונת התורה הייתה, בסדר, ויתה תהיה לך על אוזניך, שחכמים ידרשו מזה לשים את היד באוזן. הם יכולים לדרוש דרשה כזאת לרבנן, ואז להגיד, כלי לזיכרון יש פסוק. זה הרמב״ם. הריטב"א אומר, לא כלי לזיכרון יש פסוק, אלא השם כתב את הפסוק בצורה כזאת, כדי שאתם תלבדו מזה את הדין הזה.
או שיר.
בסדר, שיר, במקרה הוא שיר ולא זה, אבל תורה היום, זה לא משנה. השאלה היא, אם זה מלמעלה או מלמטה. מה התנועה פה? התנועה היא, מה הקדוש ברוך הוא אלינו, מאיתנו אליו, בסדר? אז זה יוצא פה מחלוקת גישות תאומית.
הגמרא כבר אומרת שהכל רמוז.
לית מידה דלא רמיזה באורייתא. כן, רק מה זה אומר רמיזה באורייתא? שאני יכול לרמוז, או שרמוז. שזה מה? אני אמרתי. אה, זה לא שתי גישות, זה אבוי לך. אוי, אבוי. בסדר, והרמב"ם אומר שזה סכלות.
לפי
נענות. כן, טוב. המהר"ל הולך פה עם הריטב"א, כמו שכבר ראינו בבאר הגולה, בבאר השלישית, גם בבאר הראשונה הוא כותב דברים דומים, עוד רגע נקרא יותר מזה מהבאר השלישית, אבל בבאר הראשונה זה ביחס לענייני הלכה באסמכתא, בבאר השלישית זה יותר ביחס לענייני אגדה. אז הוא אומר, כמו שראינו, רבים טועים סוברים לומר כי אין לאותה מצווה כלל שום עניין על התורה באמת, רק הם עשו למצווה דבר דרש מן התורה, כי לא היה מליצה בלבד, רומז פה, רמז מאוד עבה, ואומרים כך טעו, לא הבינו דבריהם של חזל. כי חס ושלום שיהיה דבר אחד מדבריהם נאמר להרחבת לשון ואיפוי המליצה. רק כל דבריהם אמת. וכאשר אמרו מניין דבר זה והביאו ראיה מן המקרא, יש באמת ראיה מן המקרא לדבריהם. לא כאילו, לא חלק, לא חצי, זה לא מליצה ולא שום דבר. זה, ככה זה הפסוק. זה הפירוש. ואז הוא בא כן, כן. עוד רגע תראה כמה. ואז הוא בא בבאר השלישית, וממש פותח את זה עד הסוף. יש גמרא במסכת ברכות דף למד ב', וזה תודה לאיתמר. איתמר, סליחה, תודה לאיתמר. הראה לי את זה הבוקר, כמו שאמרתי מקודם. אז הגמרא דורשת, התשכח אישה עולה מרחם בן ביתנה, כלום משכח עולות ופטרי רחמים שהקריבו ישראל, כתוב עולה, וזה הופך לעולה, עולות. אמרה כנסת ישראל, ריבונו של עולם, הועיל ואין שכחה לפני כיסא כבודיך, השם הלא תשכח לי מעשה העגל. אמר לה, גם אלה תשכחנה, אל תדאגי. אמרה לפניו, הועיל ויש שכחה לפני כיסא כבודיך, השם תשכח מעמד הר סיני, אמר לה, אנוכי לא אשכחך. אז הרשב"א אומר, יש משתבשים וחושבים שהם זל מפרשים הכתובים הבאים באגדותיהם, כיוצא בזה על צד האמת, כמו שפרשו באגדות, כאילו עשו כאן עולה בשורוק, כמו עולה בחולם. וכן פרשו בן ביתנה, פטר רחם הבא מן הבטן. וכן אלה, אלה אלוהיך ישראל. אנוכי, אנוכי השם אלוהיך. ובזה השתבשו רבים, ונחלקו בו לכמה כתות. זוכרים את הרמב״ם? שתי כתות. אותם שתי כתות. אה? בפירושי אגדות לרשב"א. ברכות למד בית, עמוד בית. אותם שתי כתות, ואז מסביר, הרשב"א מסביר את האגדה הזאת, והוא מסיים אותה. והוא מסיים ככה את את ההסבר, וזהו הצד אחד להם באגדות, שהם מגידים מה שכיוונו להגידו, ומביאים עליו את המקראות כאילו דעתם בפירוש אותו מקרא שהוא נאמר על הצד הזה שאמרו הם זל, ואינו רק לרמז ולזיכרון העניין שכיוונו אליו. רמב״ם לגמרי. זה רק רמז וזיכרון, אין פה שום, זה לא הפירוש, זה לא הפשט. כאומרם ונירם, אמר רשע אין רם. עבד חשבון, איבד חשבון, עבד חשבון של עולם. באמת אין הכוונה להם זל בכתוב הזה שמדבר במקרה מלחמת סיחון. שאינו אמור אלא על דברי הטועים, מעשיהם מחשבותיהם, רק הכוונה בזה וחלק היוצא בזה, לזכור העניין עם זכירת הכתוב, וכסימנים הם להם זל. וזה מחוכמתם של חזל, לקבוע הדברים הצריכים ונכבדי העניין גדולי התועלת בלשונות, לא תשכח סחירתם. את הפסוקים כולם אומרים כל הזמן, יודעים פסוקים בעל פה, כולם לומדים בזילברמן, הכל בסדר, ואת התורה יודעים, אז ככה יזכרו גם את התורה שבעל פה, את הדברים החשובים והמרכזיים, מה הוא אומר? הדברים הצריכים ונכבדי העניין גדולי התועלת, להם דאגו שיהיה אסמכתה שאותם יזכרו. השאר, מה שלא עשו לו אסמכתה כנראה, שהוא לא כל כך צריך ונכבד וגדול תועלת. אז זה...
אני לוקחים את הפסוקים של התורה ועושים בהם שימוש שהוא לא בעצם שלהם.
כן, כן, כן.
לא, כשאמרי, על כן יאמרו המושלים...
בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם.
התורה יותר רצתה לספר לי מה היה עם סיחון מאשר לבוא להגיד לעשות חשבון נפש, כאילו.
כן?
זה הרמב״ם.
זה הרמב״ם.
הרמב״ם שכתוב במקומות אחרים.
נכון? אבל שמה לא. בסדר?
בפסוקים?
טוב. המהר"ל, אמרנו מכסכם מקודם, הבאר השלישי, ששמה הוא מאוד לא אוהב את זה. הבאר השלישי, מים מתוקים, טעם ערב, מנופת מפיקים, תאווה לעיניים ולליבות חשוקים. זקים צרופים, שבעתיים מזוקקים. טובים להשכל והדעת מחזקים, נחמדים למראה, מיין עתיקים, מסמכים, אלוקים ואנשים צדיקים. זה הבאר השלישי. ומה כל כך גדול? התלונה השלישית. מה שמליזים על מדרשי חכמים נראים רחוקים מפשט הכתוב. ודבר זה עיקר התלמוד, כלומר המון. הגמרא מלאה מזה. וגם בזה נכלל מה שאומרים, דברי חכמים יצאו מדקדוק הלשון בכמה מקומות, ובזה מטילים מום בקדושי עליון, כי הוא לא ידעו דקדוק הלשון. ודבר זה נברר בראיות ברורים, כי כל דבריהם הם דברים ברורים, ועם עיקר פשט הכתוב, רק אשר לא יבינו דבריהם, מפני שלא נתנו לב להבין, לא עמדו על דבריהם. כי דבריהם זה מאוד חריף, כי דבריהם צריכים ביאור וחוכמה, וכל דבר קטן או גדול צריך לב להתבונן בו מאוד, ומפני שלא נתנו לב בדבריהם, אמרו כך. והוא מתחיל להסביר, ויתת תהיה לך על הזניך, מזה הוא מתחיל. רבים יתמעו על המאמר הזה, רחוק מפשט הכתוב, ומעריך, מעריך, מעריך בהסברים, ומסיים, כמו שאמרנו מקודם. אחר כך, אגב, הוא עובר למאמר שהרשב"א דיבר עליו, התשכח אישה עולה, עולה, והמאמר נראה דרש רחוק מאוד, מה שלא תמצא בכל דבריהם, דבר כזה לפרש עולה בשורוק כמו עולה בחולם, מרחם מלשון פטרחם, וגם את זה הוא מסביר בעריכות, ואחרי שהוא מסביר הכל, אז הקטע שקראנו מקודם, ההסברים זה אנחנו צריכים שיעור אגדה. הייתי שמח לקרוא הכל, אבל השעון דוחק, אנחנו בשיעור כללים עכשיו, לא בשיעור אגדה. והוא מסיים, דבר זה יש להוכיח קצת מן הרבנים, שיקראו דרשה על מה שאומרים על המאמר דברי חכמים, יהיה מכוון, האומר לזה, או לא כיוון האומר אותו, רק שרוצה הדורש חבר דברים חדשים, כל אשר הוא זר יותר, חביב ומקובל ומרוצה להם, ותולים עצמם מדרשי חיים נראים רחוקים מאוד, חלילה כי כשלו ונפלו, כי אין עניין הדרשה כך, רק נקרא דרשה, מפני שהוא דרישת וחקירת הכתוב. אבל דרשה של דברי תור, חס ושלום, אין זה רק שחיסרו הבנתם ועומק דבריהם, כמו שאמרנו. ואין ספק שאי אפשר לבאר דבריהם בכלל, כי לפי עומק דבריהם, דבר אחד מדבריהם צריך ביאור רחב מאוד, ואי אפשר במקום זה. רק הדברים אשר אמרנו, ללמוד על הכלל כולה, שכולם הם אמיתיים ושלמים, ומום אין בהם. שאם הדבר שנראה רחוק ביותר, כמו שנראה מאמרים האלו, הוא כך, כל שכן דבר שאין כל כך רחוק, על אחת כמה וכמה. כלומר, אני נתתי לך פה דוגמאות, אומר המהר"ל, לדרשות רחוקות, שאני מראה לך שזה פשט הפסוק, מכאן תדע שדרשות פחות רחוקות, זה גם פשט הפסוק, אי אפשר להרחיב, אי אפשר לבאר את הכל. אז זה המהר"ל. מה רציתי מהשלה? שאמרתי מקודם לזה, אבל באמת נגמר לנו הזמן, אז אחר כך אפשר לקרוא לבד. הוא אומר שיש חילוק בין שתי סוגים של אסמכתות. יש אסמכתה להלכה למשה מסיני, בסדר? כמו דבר שהוא מן התורה, והלכה למשה מסיני והקרא, רק אסמכתה, הפירוש הוא כמו הרמב״ם, שזה רק כלי לזיכרון. אבל כשאמרו מדי רבנן וקרא אסמכתה באלמה, אז הוא אומר, קיבלתי פירוש מחודש, והכוונה היא שהדין הזה שחידשו הרבנן ההוא, משום שהתבוננו סברה אחת הנרמזת בתורה, מכוח סברה זו חידשו את הדין. קרוב, קרוב, קרוב לריטווה. בסדר? מאוד קרוב לריטווה. והוא נותן כמה דוגמאות, והוא מסיים, הרי משמע דאסמכתא וסימנה באלמא מלישנא דקרא, הכל אמת, כי עיקר עניין אסמכתא הוא הסברה שהוציאו מזה הפסוק, במקרה שהוא מדבר עליו ידיים עסקניות, ועד לסימנה נאמר לשון הפסוק, ידיו לא שותף, הוא תמה, ואם שתף את האור, דיין נטילת ידיים. והוא צריך לומר כן למצוא לשון הפסוק לסימנה, ולא היה לו במה שהוציאו סברה זו מפסוק כמו שכתבתי, לפי שרב לזר בן ערך אומר בקוצר, דכתיב, כל אשר יגע בו עזב, ידיו לא שותף בין, משמע שהורנו במליצת לשונו למצוא בזה הפסוק לישנה לסימנה, כלומר לפעמים חזל גם אומרים לנו תחפש בפסוק הזה ותמצא, בסדר, אמרו אחד לשני, או תנא מוקדם לתנא מאוחר, אז זהו, על כל פנים, מה למדנו, מה ראינו? יש פה עוד מקורות מעניינים, כדאי להסתכל בהם אחר כך מה שכתבתי, מי שרוצה, אבל סיכום, ממש ראינו שתי גישות מנוגדות וממש מנוגדות, ביחס לאיך אנחנו מפרשים, מה העניין של הסמכתא. האם הסמכתא הוא רק כלי לזיכרון, או באופן של שיר, או כלי לזיכרון, כי זה מה שקוראים ולומדים, שיש שיטת הרמב״ם, ורשב"א, ושמע הכוזרי, לפחות בחלק הראשון, בסדר? אופציה א', אופציה ב', ומי שאומר אחרת, הוא אחד משתי כתות, בסדר? או שחל מסוג כזה, או קויפר מסוג כזה, זה צד אחד. צד שני, מה פתאום? אין דבר רק בדבריהם, ודאי שפשט הפסוק, וצריך לעמול ולפרש את זה, ודברי עמוקים, אבל ודאי שפשט הפסוק זה כמו חז"ל, והם, הקדוש ברוך הוא רמז להוציא מהפסוק הזה ככה, ומי שאומר אחרת, וקודם היה שחל וקויפה, מין, בסדר? אז ממש שני צדדים מנוגדים, מאוד מעניין, מאוד זה, אז זהו. טוב, לא משנה, זה דינגנו. ריטווה הוא, תראה, הוא לא הולך כמו המהר"ל עד הסוף, אבל הוא שם, פחות או יותר.
כוזרי.
אומר את שתי האופציות. פחות או יותר. זהו, עד כאן להיום. אמרתי, שבוע הבא נעשה עבודה יותר קשה קצת. בסדר, שבוע קצת התרעננו. שבוע הבא נעבוד קשה.
זה לא רק על המקרא, אבל הוא אמר...